כאן. אך כל זה למד זין בעמודה השמאלית, בעמודה השמאלית, שורה 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, מלמעלה. השורה שמתחילה בלהידבקה רוחה ברוחה, בעמודה השמאלית. מתחילה להידבקה רוחה ברוחה. נקודה, שם מסתיים הפסקה הקודמת. בסדר? שוין! וכן, עד עכשיו הערכנו בעניין בואו לפניו ברננה. עברנו בשבוע הקודם, אלדד, סיימנו את העניין של מאמר הנפש האלוקית והנפש הבהמית, עם אדם כי יחריב, סיימנו אז. חזרנו למאמר שפתחנו בו בסוף על חנוכה לגבי רוני ושמחי בציון. מה זו רננה ומה זו שמחה. עד עכשיו דיברנו על עניין הרננה והזכרנו למה רננה ברמשה. נכון? שרננה עניינה עניין הלילה. אני חושב שבמקום אפילו להזכיר את הדברים נתחיל פשוט בקריאה. כאן הדברים יתבררו תוך כדי. עכשיו עוברים לחלק של עבדו את השם בשמחה. למרות שסדר הפסוק הוא הפוך, שקודם כל מופיע עבדו את השם בשמחה ואחרי זה בואו לפניו ברננה, סדר הפעולות הוא ההפך. בהמשך הדברים יברר התניא אז למה כתוב פסוק הפוך. סדר הדברים הוא הפוך. הרננה היא ההקדמה לשמחה. בואו לפניו ברננה, ואז תגיעו למדרגה של עבדו את השם בשמחה. זאת השמחה. ולשמחה עוד לא נכנס ואנחנו נכנסים עכשיו. כן, הרננה היא עניין הלילה, ואתם מחכה כל הזמן לשמחה הזאת. הרננה היא עניין הלילה, והיא מה שקרה לאדמור הזקן, עבודה בחינת חיצוניות. כי לרנן זה מהחוסר. לשיר, לזמר, נכון? זה מעצם התשוקה. והתשוקה באה מהחוסר. התשוקה באה מהמרחק. עצם התשוקה שייכת מביא את התשוקה הוא זה שאני לא יכול להגיע אף פעם למקור עצמו. בסדר? ולזה קראנו רננה, רמשה, מידת לילה, מלכות. נתחיל מבפנים. כל זה הוא בבחינת ממטה למעל. כל זה הוא בבחינת ממטה למעל. בואו לפניו, שאזי הוא ברננה. וכך צריך להיות תחילת עבודת האדם, כבריאתו של עולם, ברישא חשוכה והדר נהורה. כך אומרים חז"ל על בריאת העולם, ויהי ערב ויהי בוקר, ברישא חשוכה והדר נהורה. מידת יום, היינו המשכת, עכשיו הוא עובר למושג מידת יום, היינו המשכת אור אין סוף ברוך הוא מלמעלה למטה, להתלבש בעולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, בחינת עבדו את השם בשמחה, שזהו יתרון ומעלת הנשמות על המלאכים. שהמלאכים אין להם רק בחינת רינה בלבד, שהיא בחינת העלאה ממטה למעלה והתקללות ממטה למעלה. מה שאין כנשמת ישראל או נשמות ישראל, יש להם עבודה נוספת שאין למלאכים. כמו שלמלאכים אין תשוקה אחרת חוץ מהתשוקה להידבק במקור, כמו כל עד למטה למטה חיה וקול ברור, כך הכי למעלה זאת התשוקה היחידה, אין להם יצר שלילי הפוך. כך גם במובן השני, אין להם עבודה אחרת. ומהי העבודה האחרת שאין להם? אין להם תורה ומצוות. ותורה ומצוות זה עבדו את השם בשמחה, מיד הוא יגיע לזה לאט לאט. מה שאין כן נשמות ישראל, יש להם עבודה נוספת בבחינת המשכה מלמעלה למטה, מההיעלם אל הגילוי. שכל שמחה היא התגלות הפנימיות. המושג שמחה בעומק הוא התגלות הפנימיות. זה תכונת השמחה. שכל שמחה היא התגלות הפנימיות וכו'. כנודע שבחינת שמחה זו היא מהמשכת אור אין סוף ברוך הוא בתורה ומצוות שניתנו לישראל דווקא. מה שאין כן המלאכים ביקשו תורה, תנה הודך על השמיים, ולא ניתן להם. כמו שכתוב, היו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, אנוכי מי שאנוכי וכו'. אסביר עוד רגע. כי הגם שממטה למעלה כתיב, בואו לפניו ברננה, שאי אפשר להיות בחינת העלאה והתקללות, כי אם בבחינת צדקתך, צדקתך ירננו, ובבחינת רננה ברמשה, אבל מלמעלה למטה, אור אין סוף ברוך הוא, מאליו וממילא נמשך, גם מבחינת אנוכי מי שאנוכי, כי לפניו יתברך כחשיכה כאורה, וכמו שכתוב, המשפילי לראות בשמיים ובארץ, שמיים וארץ, רוחניות וגשמיות, הכל שווה לפניו יתברך, השווה ומשווה קטון וגדול. והמשכה זו היא על ידי תורה ומצוות, הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. זה המון קודם, עוד מעט נבין את זה בלעת לה. רמח מצוות הם רמח איברים במלכה, דהיינו כמשל האיברים שבהם מלובשת הנשמה. ובהמשכת האיברים נמשכת גם הנשמה המלובשת בהם ממש. בדרך כלל נחלקים לגימל קווים. חסד דרוע ימינה. שלושה דברים העולם עומד על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. חסד, גמילות חסדים, דרוע ימינה, היא בחינת צדקה. העבודה, הקורבנות, דרוע שמאלה, ותורה היא קו הממוצע. וכנודע שהתורה היא בחינת איברים הפנימיים, ושאר מצוות הם איברים החיצוניים. וזהו עבדו את השם, הוא אין סוף ברוך הוא, עבדו את השם עצמו, הוא אין סוף ברוך הוא, הנמשך אורו מלמעלה למטה בתורה ועבודה. בשמחה, עבדו את השם בשמחה, היא שמחה של מצווה. אמרו רבותינו ז"ל, וכן לדבר הלכה. והשמחה היא מבחינת גילוי אור אין סוף ברוך הוא ממש על נפשם וכולי. והיינו, על ידי כי בואו לפניו ברננה תחילה, אותם? זהו, והיינו על ידי כי באו לפניו ברננה תחילה, כנל, על ידי זה מגיעים לעבדו את השם בשמחה. אלא למה זה כתוב הפוך? והכתוב מדבר מלמעלה למטה. עבדו את השם בשמחה והיאך תבואו למדרגה הזו על ידי כשתבואו לפניו ברננה. בדיוק. עולים ויורדים. עולים ויורדים. זה הסדר. והנה מלאכי אלוהים עולים ורק אז ביורדים. טוב, למרות שאגב באופן פשוט הסדר היה צריך להיות והנה מלאכי אלוהים יורדים ועולים. בחלום של הילד, השיר היפה הזה של עוזי חיטמן, ראיתי בחלום מלאך ואמר לי כך, אז המלאך יורד משמיים. אבל בחלום של יעקב המלאכים עולים ויורדים. משהו התהפך שם בחלום. בוא נראה את זה לאט לאט. הרננה, כך אמר לנו האדמו"ר הזקן עד עכשיו, היא עניין התשוקה, הזמרה, השירה. זמרה אמרנו זה ממשהו שהוא זמור, שהוא חתוך ומרגיש צורך להגיע למקור. ושירה זה עצם ההשתרשרות וההגעה אל המקור. כל זמרה, כל שירה, כל נגינה, מבטאת איזשהו געגוע, שמבטא את המקום שאני נמצא בו. יש ניגון של שמחה ויש ניגון של מרירות. ולכן כל הבריאה אומרת שירה. פרק השירה של כל הבריאה כולה, הוא שלכל דבר בבריאה יש את השאיפה שלו אל המקור שלו, ואת מה שמשאיר אותו פה. ולכן עבודת השם של הבריאה היא בעצם בשירה. זאת עבודת השם של הבריאה. אמרתי לכם שם הגאון מווילנה שאמר שאלמלא היינו מחויבים בתורה ומצוות, הייתי כל היום רק במוזיקה. כי עבודת השם של הבריאה כולה באה לידי ביטוי ברעיון של הרננה. הרננה היא המקום שבו ההשתוקקות מופיעה. לזה התכוון הפסוק, לזה התכוון הזוהר הקדוש כשהוא אמר, בואו לפניו ברננה, רננה ברמשה. רננה זאת עבודת הלילה. כי מה זה הלילה? הלילה זאת הבחינה של החסר. הלילה זאת הבחינה של ההיעלם. כל מה שהקדוש ברוך הוא מופיע אליי, זה בשורה האחרונה במלחנת המלכות. דיברנו על זה ברחבה. וזה המשמעות של מלכותך, מלכות כל עולמים. כי עצם המלכות היא ההיעלם, מלך העולם. עצם המלכות זה אין מלך בלא עם, מה שהערכנו הרבה מאוד לפניכם. לכן כשהפסוק אומר, זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו, אנחנו לא נחזור, זה דברים שעסקנו בהם בשבוע האחרון, זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו, אז הפסוק מדבר על הרננה במובן של צדקתך, צדק מלכות הקדישה, במובן של צדקתך, כלומר מפני שבראת אותנו באופן כזה, שאנחנו כל הזמן רק משתוקקים, כלומר לא יכולים להגיע, לא יכולים להמשיך את הכל מלמעלה למטה, לכן יש בכלל בעולם רינה. האדם מרנן, האדם מרנן מפני שבדבר הזה הוא כן דומה לכל הבריאות. למרות שיש לו בחירה חופשית, ויש לו השתוקקות אחרת גם כן, עדיין יש לו את ההשתוקקות למקור שהיא חזקה מאוד מאוד מאוד. ולמרות שתוטל עליו עוד מעט עבודה אחרת שנקראת תורה או מצוות, עדיין ההשתוקקות הזאת למקור מופיעה מבחינת החסר, ההיעלם, המלכות. זאת עבודת הלילה. אמרנו שמה שצריך האדם בקריאת שמה, בברכות קריאת שמה, לחבר יום ולילה, זה בעצם הרעיון הגדול של להזכיר מידת יום בלילה ומידת לילה ביום. גם כשאתה נמצא בעבודת היום, ועבודת היום אצל האדמו"ר הזקן פירושה עבודת הנגלה, שעכשיו אנחנו נדבר עליה עוד מעט, אתה כל הזמן צריך לזכור את החסך, את התשוקה, את זה שאתה לא יכול אף פעם להגיע, את הקהיל תהרוג, את המעיין והלב, שאתה אף פעם, אף פעם, אף פעם, בכל אופן, אף פעם אתה לא יכול להגיע, וזה נמצא אצלך כל הזמן ביחד. מצד אחד אתה פועל במידת היום, כי האדם, בשונה מכל הברואים, בשונה גם מהמלאכים, יש לו את הכוח להמשיך מלמעלה למטה את הקודש ברוך הוא עצמו, מיד על זה נדבר, זאת עבודת השמחה. אבל גם ביום אתה חייב להזכיר את מידת הלילה כדי לדעת שכל הכוח שלך לעשות את זה, הוא מפני שאתה מקדים לזה את עבודת הרננה, דהיינו את ההשתוקקות, את החסך. ותוך כדי שאתה מזכיר את החסך בסדר של עבודת הלילה, אתה מזכיר שיש לך, בשונה מכל הברואים, את עבודת היום, שגם אם עכשיו אתה עוסק רק בעבודת ההשתוקקות, יש לך את עבודת היום של תורה ומצוות. ועכשיו הוא מסביר את החלק הזה של השמחה, של ההמשכה מלמעלה למטה. מה שאמרנו עד עכשיו, אני חוזר לתחילת הקריאה. אך כל זה הוא בבחינת ממטה למעלה. כלומר, אני חש את הלמטה שאני נמצא, ואני משתוקק ללמעלה כמו כל דבר ששואב, שנשאב אל המקור שלו. שעזי הוא ברננה. כלומר, תחילת עבודת האדם זה להעלות את עצמו אל הקדוש ברוך הוא. בואו לפניו ברננה. וכך צריך להיות תחילת עבודת האדם כבריאתו של עולם. ויהי ערב, ויהי בוקר. זה הרעיון הגדול שאצלנו, בשונה ממקומות אחרים, הכל מתחיל מהלילה. כי כל יכולת עבודת היום, כל היכולת לעבוד בהערה, בנגלה, היא מפני שאתה מתמלא בידיעה שהכל נעלם. מפני שאתה מתמלא בידיעה שהכל רננה. שכל מה שלא תגיע אליו, הוא הכל בא מכוח ההשתוקקות והכיסופים. ובזה אתה לא שונה מכל הברואים, ההפך. למלאכים זה הרבה יותר קל. לך זה יותר קשה, כי יש לך גם תשוקות אחרות. ולכן אתה צריך לחזק מתוך התשוקתיות שלך את התשוקה לזה. הכרענו לזה לטעום מריר ולמתקה. כלומר, את אותה תאווה שלך יש, אתה צריך לתרגם לבוא ולפניו ברננה. זאת עבודת הלילה. וזאת עבודת התיקונים של הלילה, ותיקון חצות, ותיקון רחל, ותיקון לאה. זאת עבודת הלילה. רננה ברמשה. בואו לפניו. לפניו זה לא עד אליו. לפניו זה לפניו. לפניו זה להגיע לפניו. והוא עובר לפניהם, דיברנו על זה אתמול. בואו לפניו. לכן המרננים והמזמרים על הארמון הם אלה שנמצאים מחוץ לארמון. ותחדיר לעצמך את היותך מחוץ לארמון, ותשמח בזה. וצדקתך ירננו. זה שאתה מקבל את הדברים על פי הכלים שלך, וזה קראנו צדק, מלכות, כי הוא המלך, ואתה העם, ולכן אתה עוד לא בארמון, תפתח את זה גם כשאתה בארמון, גם כשאתה מזכיר מידת יום, תזכור כל הזמן את מידת הלילה. בסדר? בואו לפניו ברננה. ואז מגיעים למידת היום, היינו המשכת אור אינסוף ברוך הוא, מלמעלה למטה, להתלבש בעולמות. המשכת אור אין סוף ברוך הוא, היא באמת באמת מתלבשת בעולמות מלמעלה למטה, מהאצילות, מהעולם שבו הכל נאצל והכל אחד, עד לכאן ממש. ובזה אתה אחד לגמרי עם הקודש ברוך הוא. אתה לא בחוץ, אתה בפנים. אבל מה המשמעות? איך יכול להיות? מה זה? מה אתה מתכוון? אני מסביר לך. בחינת עבדו את השם בשמחה. זאת הכותרת, והוא מתחיל להסביר. שזהו יתרון ומעלת הנשמות על המלאכים. שהמלאכים אין להם רק בחינת רינה בלבד. שהיא בחינת העלאה והתקללות ממטה למעלה. אין להם עבודה אחרת. מה שאין כנשמת ישראל, לנשמות ישראל... נכון? אין המשכה מלמעלה למטה. מה שאין כנשמות ישראל, יש להם עבודה נוספת מבחינת המשכה מלמעלה למטה, לא מהגילוי ללמעלה, לא מהמקום שאני נמצא להביא את התשוקה, אלא מההיעלם אל הגילוי. כלומר, מלבד העבודה לעורר בעצמי את התשוקה לעבודתו התברך, ואיך אני מעורר את התשוקה? אני לא מתעלם מהתאוות שלי. אני רק מנסה לטעום מהיר ולמתקע. אני משתמש בתאוות שלי. ואני מנסה להפוך מהיר ולמתקע. אתם זוכרים איך הגדיר את זה במאמר ההוא? שהתפקיד הראשון הוא לטעום מהיר ולמתקע. ואז אני יכול להפך השוח על המהור. אז אני יכול לגלות איך מעולם האצילות זה נמשך פה. עכשיו התפקיד הוא להמשיך אם כן את אור השכינה מלמעלה למטה, ואז מה יקרה? לא יהיה פה הסתר, לא יהיה פה חושך. כל מה שחשוך, כל מה שנמצא בהיעלם, כל מה שנמצא בהסתר יאיר. שכל שמחה, למה זה קשור למושג שמחה? זה פילי פלאות. שכל שמחה היא התגלות הפנימיות. וכולי. כנודע שבחינת שמחה זו היא מהמשכת אור אין סוף ברוך הוא בתורה ומצוות. תכונה של שמחה זה שהשמחה מגלה את הפנימיות. כשרואים אדם שהוא שמח, אז אתה רואה איך, אתם יודעים מה קורה לאדם בשמחה ממש, הייתם בפורים, אז הוא מגלה את כל הפנימיות שלו. כשהוא מגיע לאיזושהי נקודת שמחה, אז תכונת השמחה היא גילוי המצפונים, היא גילוי הפנימיות. אפילו ברמה הפיזית. כשאדם לא שמח, אז הוא מקבץ את עצמו. כשאדם שמח, הזכרת מקודם, אז הוא מתפשט. אז יש התפשטות, ואז ממילא יש גם התגלות אל הזולת.
היחשפות.
בדיוק. ואז יש גם התגלות אל הזולת, היחשפות אל הזולת, יש גם... אדם שמח, אז הוא אומרים תעצור אותו. כי השמחה בעצם מהותה היא בעצם באופייה, קודם כל באופייה החיצוני היא התגלות. ממה היא נובעת השמחה? כשמשהו באמת גלוי לך, אתה שמח. באים לאדם ואומרים לו, תשמע, יהיה טוב. זה לא עושה אותו שמח. המקסימום זה שאומרים לו, אל תהיה בדיכאון. מתי אדם פתאום שמח? כשהוא רואה את החשבון, והוא רואה את הפלוס, והוא רואה את הרווח. עכשיו הוא שמח. כשמה שהופיע בגילוי, ברמה הכי פשוטה, אז הוא שמח. כשמשהו מופיע בנסתר, אדם עוד לא שמח. המושג שהשמחה היא גילוי הפנימיות, זה גם לגבי הסיבה לשמחה. זה שיהיה טוב. וגם לגבי ההופעה של השמחה, התכונה שבה היא מופיעה. אדם שמח מוציא את זה. אדם שמח מקרין את השמחה שלו, האנרגיות של השמחה מוקרנות, הוא מגלה את הפנימיות שלו החוצה. אדם שמח כי הוא מגלה משהו בפועל שהתממש. אז הוא שמח. אדם מאוד שמח בהיריון. אבל השמחה הגדולה ביותר זה כשהכל בגילוי. אז עכשיו מופיעה שמחה עצומה. ואז אתה לא יכול לעצור את השמחה הזאת, היא יוצאת החוצה. היא מופיעה גם מהפנים הכי מקובצות. זה הכי מיובש, הכי מייבש בעולם, פתאום מקרין את השמחה הזאת, אין לו ברירה, אכל אותה. מוכרח לסמוך. בעומק, כשאנחנו מדברים על שמחה ברוך מיות, זה אותו דבר. מה זה עבודת השם בשמחה? זה להביא את השם בגילוי. איך יכול אדם לעבוד את השם בשמחה? כשהוא מרגיש את זה בגילוי. זה לא בלילה. זה לא ברננה. בואו לפניו ברננה. אם לא תפתח את ההשתוקקות, לעולם לא תוכל להגיע לעבודת השם בשמחה בגילוי. למרות שזה נראה סותר. כי ההשתוקקות מעידה על זה שאני לעולם חסר. שלעולם לא אגיע. ההשתוקקות מגלה תמיד את החסר שלי. היא תמיד מגלה את זה שאני מתאווה למשהו, ועצם התאווה פירושה חיסרון. וכל עניין הצדקתך ירננו, כל עניין הבואו לפניו וירננה, זה תהפוך את כל התאוות שלך עד שזה לזה. אז אתה הכי חסר שיכול להיות. ואז תגיע לעבדו את השם בשמחה. זה מופלא. אז תגיע לזה שלך יש את הכוח שאין לו מלאכים, שאין לכל הברואים, להעביר את הכל למידת היום. אתה כן יכול להביא פה את י' ו' ו' את הקודש ברוך הוא, עבדו את השם י' ו' ו' בשמחה, בגילוי, כמו שאדם שמח ומשהו שהוא רואה בעיניים. איך? איך אני יכול להגיע לעבדו את השם בשמחה, בגילוי ממשי? איך? אני אסביר לך. קודם כל, זה מה שהמלאכים לא יכולים. זה הבנת? זה מה שהוא אומר פה בסוגריים האלה, שניתנו לישראל דווקא התורה והמצוות. מה שאין כן המלאכים ביקשו תורה תנה הודך על השמיים, ולא ניתן להם. למה? לא כי הם לא נחמדים. כי אין להם את היכולת להמשיך מלמעלה למטה עד לגילוי ממש של י' כ' ו' כ' פה. אין את היכולת להאיר את החושך עד לגילוי של שמחה. לכן הם יכולים לרנן, הם יכולים לשיר, הם יכולים לזמר, הם יכולים... אופה, בדיוק, נר בפני אבוקה. הם יכולים כל הזמן לשבח, והאופנים וחיות הקודש מתנשאים לעומתם, משבחים, אומרים, מזמרים, הכל. אבל כשאנחנו מדברים על שמחה, שמחה, וכל הזמן מדברים על עבודת השם בשמחה ולחיות בשמחה, אנחנו מדברים על מעלה שרק האדם יכול להגיע אליה. הם גם, שנייה, הם גם לא עצובים, המלאכים. אתם יודעים למה הם לא עצובים? כי הם משתוקקים כל הזמן. אין להם תשוקה אחרת. כיוון שאין להם תשוקה אחרת, אז גם אין להם סיבה לעצבות. יכול להיות שהם לא מצליחים היום להגיע לאן שהם רוצים להגיע אז מחר. אבל העבודה שלהם היא בלי הסר, כי התשוקה היא זאת, וגם אין להם עבודה אחרת. תזכרו, זה הקוד של המאמר. אין להם תשוקה אחרת. אז זה לא שאני, בגלל שנבח יש לי תשוקות אחרות, אז גם היהודי הכי צדיק בעולם, שיש לו כבר את טעם מריר ולמתקה, גם הוא יש לו עבודה אחרת. כלומר, ההמשכה של תורה ומצוות, הם פטורים ממנה. לא כי הם פטורים, כי הם בכלל לא שייכים לזה. ממילא העבודה בשמחה היא באמת עבודת האדם בעולם. כל עבודת האדם בעולם זה להביא לגילוי ולהתייחס אל מה שנראה כאן כאילו הוא לא נמצא. הנה יש. רק תאמין, תסתכל, תראה את זה. בסדר? ולא ניתן למלאכים. וכמו שכתוב, והיו הדברים האלה, וכאן הסבר מדהים של האדמו"ר הזקן לפסוק ידוע. והיו הדברים האלה, כולם אומרים בקריאת שמע, אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. מה הפירוש הפשוט? והיו הדברים האלה שאני מצווה לך היום על לבביך. יפה. אבל המושג אנוכי, המושג אנוכי הוא אני, עוד יותר אני. כאן דיברנו על ההבדל בין אנוכי לאני, לא נחזור. אבל אנוכי, כשהקדוש ברוך הוא קורא לעצמו אנוכי, השם אלוקיך, במושג החסידי הכוונה באנוכי, אנוכי מי שאנוכי. אגב, הביטוי הזה, אתם יודעים מאיפה בא במקורו? הוא בא דווקא מהמדרש המפורסם של רש"י. כשיעקב אומר אנוכי, עשיו בכורך, אז רש"י אומר את המדרש הידוע, שיעקב אמר אנוכי מי שאנוכי, עשיו הוא בכורך. נעזוב עכשיו את הפירוש לפסוק. דיברנו על יעקב ועשיו בהרחבה הרבה פעמים. אבל מה שבעצם אומר הביטוי אנוכי מי שאנוכי, עשיו ובכורך, אם חושבים על הדמיון ומה שרשי דיבר עליו, יעקב הוא מחופש. הוא נראה עשיו. והוא אומר, אנוכי מי שאנוכי. האנוכי שלי הוא הלא נגלה. הוא הפנימי. הוא מה שנמשך אליך. אתה יודע למה אתה נמשך, אבא? אל מי שאנוכי באמת. מה שנתגלה כלפיך זה עשיו. כשהתורה אומרת, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך, לומדים בחסידות שהפירוש הוא, תגיע לשלב כזה, של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הכל אחד, אין עוד מלבדו. ואהבת את השם, איך הסברנו אלוקיך, עד שהוא יהיה לאלוקיך. לא ואהבת את השם אלוקיך. אז היה אפשר לקרוא כתוב, ואהבת את השם האלוהים, ואהבת את השם אלוהים, ואהבת את השם עד שתעשה אותו אלוקיך ממש. זה יופיע בכל לבבך בשני יצריך. זה יופיע בכל ממונך. זה יופיע בכל נפשך. בתורה. ואז והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך. אומרים בחסידות, והיו הדברים האלה, את האנוכי אני נותן לך בציוויים האלה. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך. לא רק את י' כ' ו' כ' אני משתלשל אליך. אלא האנוכי מי שאנוכי את זה אני מעביר לך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. דרך הדברים האלה, דרך הדיברת בם, דרך התורה והמצוות, אתה נפגש איתי. לא עם התחפושת, לא עם הגילוי, אלא עם הפנימיות וגילוי ממש. שזאת עבודת השמחה. וצריך להבין את זה לאט לאט. כלומר, זה לא יכול להגיע אף מלאך. אשר תנה הודך על השמיים. מה אנוש ותדאהו, בן אדם, מה הוא בכלל? שם כל הפרק הזה שעליו המלאכים מדברים. אדם להבל דמה. אבל רק האדם יכול להעביר את אנוכי מצווך היום על לבביך. מבינים את המושג הזה? אני חוזר עליו בקריאה. וכמו שכתוב, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. אנוכי מי שאנוכי. כאילו עצמותו ומהותו יתברך, מופיעים בתורה ומצוותיה. לכן על ידי הדברים האלה נמשך אנוכי אליך. האדם, הנפש האלוקית שלך קולטת את האנוכי מי שאנוכי. זה מדהים אגב, אם זה באמת בא מהסיפור של יעקב ועשיו, הביטוי הזה אנוכי מי שאנוכי. כי זה מה שאומר יעקב לאבא שלו בעומק. אומר לו, אבא, תדע למה אתה נמשך אליי? בגלל שאנוכי מי שאנוכי. בסופו של דבר מה שעובר אליך הוא הפנימיות שלי שהיא בגילוי אצלך עכשיו. רק יש כל מיני הפרעות באמצע. אני מופיע בתחפושות של עשיו בכורך. אבל מה שבעצם תופס אותך זה אנוכי מי שאנוכי. מי אתה בני? אנוכי מי שאנוכי. והאנוכי הזה הוא נמשך אצלך על לבביך עכשיו מלמעלה למטה מהקודש ברוך הוא. הוא נמשך על לבביך איך? רק על ידי המשכה מלמעלה למטה. זה לא יכול להיות על ידי רינה. כי על ידי רינה אתה הנושא. ועל ידי תורה ומצוות אתה הבטל לגילוי הנושא. על ידי תורה ומצוות האור הזה של הבהמה הגסה שהופך לאט לאט מאור של בהמה גסה למושג חדש שנקרא קלף. זה מושג חדש לגמרי. הוא הביטוי איך הגוף, הכי גוף, האור בהמה גסה שבך, הוא הביטוי איך הכי גוף בעולם הופך להיות לחפצה של הכי קדושה בעולם. זה עבדו את השם. התניא דיבר על המושג עבדו במושג אחר. הוא אמר שעבדו זה לא רק לעבוד, to work. עבדו זה לעבד. אורות עבודים, הבריאות. עבדו זה לעבד, זה להתהפך למושג אחר לגמרי. אור מעובד, זה לא אור שעבדתי עליו יפה. זה אור שהפסיק להיות אור בכלל. הוא כבר קלף שלא האותיות קדושות, אלא האור בהמה גסה עצמו הוא קודש בדיוק כמו האותיות. אין חילוק בין הקדושה של י' כ' ו' כ' באותיות לאור שעליהם ה' כ' ו' כ' נמצא. זה הופך לאחד לגמרי. זה דבר אחד, זאת ההמשכה מלמעלה למטה. לכן פיקודי השם ישרים מסמכי לב. כי כשפיקודי השם הם ישרים והם נמשכים מלמעלה למטה בקו ישר באמת כמו שהם, בלי האגו שלי, בלי הפוזות שלי באמצע, בלי התנאים המוקדמים, אלא כשהם פיקודי השם ישרים באמת, אז יש כאן גילוי בפועל של השמחה. ומה היא שמחה? שמחה היא לגלות את הפנימיות בפועל. זה המושג שמחה, זאת תכונת השמחה וזאת הסיבה לשמחה. כי הגם שממטה למעלה כתיב, בואו לפניו ברננה, שאי אפשר להיות בחינת העלאה והתקללות, כי אם בבחינת צדקתך ובחינת רננה ברמשה. זה המושג שדיברנו בו מקודם. כדי להגיע לבחינת העלאה מלמטה, אז אני בא ממידת לילה. אני בא ממלכות, מצדקתך, ממידת רמשה ורננה. אבל מלמעלה למטה, אור אין סוף ברוך הוא. כאן הנקודה הגדולה. מאליו וממילא נמשך. גם מבחינת אנוכי מי שאנוכי. אתה צריך להבין שהשמחה היא בסופו של דבר, כי זה נמשך לא כי אתה מושך את זה, אלא זה נמשך מאליו וממילא, כי אנוכי מי שאנוכי. ההמשכה מלמעלה למטה, כשהיא נמשכת מלמעלה למטה, עכשיו הדבר הגדול, אז אין אצלה חילוק לאן זה מצליח להיכנס ולאן לא. כי לפניו הכל שווה, קטון וגדול. כשזה בא מצדך, אז יש רוחני, גשמי, גדול, קטן, משכנע, פחות, אהוב, שנו. אבל כשאתה עכשיו מצליח להביא את ההמשכה מלמעלה למטה, אז זה כבר בא לבד. אבל כדי שזה יעבור, זה בואו לפניו ברננה. בטח שכן. איפה לא? לא, אחרי. צריך להקדים את הבואו לפניו ברננה. זה הוא אומר לפני ואחרי. שאי אפשר להיות בחינת העלאה והתקללות, כי אם בבחינת צדקתך ובחינת רננה ברמשה. בכלל, אתה רוצה להתקלל, אתה רוצה להגיע לזה, אתה רוצה לעלות, אתה צריך להתחיל עם רמשה. לכן פותח בלילה. ברישה חשוכה ואדר נהורה. ואז בא הכל מלמעלה לבד, מאליו, ממילא. עכשיו זה ודאי כבר לא תלוי בך.
זה לפתוח את התריס.
זה לפתוח את התריס. ולהרגיש את החסר, ולהרגיש את החושך, ולהשתוקק, ולפתוח את התריס, ולרצות את האור הזה ולא את האור הזה. זאת עבודת חיים. לשאוף, להתאבות למתיקה. לטעום מריר ולמתקן. וממילא, מאליו וממילא נמשך גם מבחינת אנוכי מי שאנוכי. ועכשיו אצל הקודש ברוך הוא אין חילוק בין עולמות עליונים ועולמות תחתונים. אנחנו קוראים לזה שמיים וארץ. כי לפניו יתברך כחשיכה כאורה. וכמו שכתוב המשפילי לראות בשמיים ובארץ. והסברנו כמה פעמים שאין הכוונה כמו שאנחנו קוראים המשפילי מהשמיים עד הארץ. המשפט הזה עצמו אומר, המשפט הזה... רגע, שנייה, את המהלך. המשפט הזה עצמו אומר, המשפילי לראות בשמיים ובארץ, כאילו זה המשפילי מהשמיים ועד הארץ, המשפט הזה עצמו אומר את הטעות בהבנה. כי ההבנה שלי היא שהשמיים זה למעלה, והארץ זה למטה, והוא יורד מלמעלה עד למטה. כלומר, גיירתי חס וחלילה כביכול אותו. גייסתי אותו למציאות שלי. מה זה המשפילי לראות בשמיים ובארץ? המשפילי לראות בשמיים כמו בארץ. אין הבדל אצלו בין שמיים לארץ. זה המושג המשפילי. מבחינתו לרדת לשמיים או לרדת לארץ, זה היינו אך, לא כי זה קל לו באותה מידה, כי המנוע עובד לא משנה 1,000 קילומטר או 50. אנחנו לא מבינים נכון. המשפילי לראות בשמיים ובארץ פירושו, שמבחינתו רוחניות וגשמיות זה היינו אך. אצל האדם הרבה פעמים יש תחושה שהוא צריך להתרומם ולהיות פחות גשמי ויותר רוחני. אבל אתם יודעים מה אומרת תורה ומצוות? מי אמר לך שהגשמי זה לא רוחני? מי אמר לך שהגשמיות הזאת היא פחות רוחנית? או בעברית אחרת, מי אמר לך שרוחניות זה יותר מגשמיות?
דורית היו דעת להקל.
בדיוק, בדיוק, היו של יעקב. מי בכלל אמר לך שרוחניות וגשמיות? זה הכל מושגים של רננה. אבל בעבדו את השם בשמחה, זה לגמרי 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 חודר פה. וכשזה חודר פה, זה גילוי של פנימיות בפועל. ואז זה בא לידי ביטוי בתורה ומצוותיה. כי אז נמשך מאליו וממילא גם מבחינת אנוכי מי שאנוכי. כי לפניו יתברך כחשיכה כאורה. וכמו שכתוב המשפילי לראות בשמיים ובארץ. שמיים וארץ. רוחניות וגשמיות. הכל שווה לפניו יתברך. השווה ומשווה קטון וגדול. עכשיו הוא מברר את ההמשכה הזו. כן. והמשכה זו. היא על ידי תורה ומצוות. איך ההמשכה הזו מתרחשת? על ידי תורה ומצוות. היו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך. ואז הוא מסביר. רמח מצוות הם רמח איברים דמלכה. דהיינו כמשל האיברים שבהם מלובשת הנשמה. מה שכתוב בזוהר הקדוש שרמח מצוות הם לא רק כנגד רמח איבריו של אדם כפי שאנחנו רגילים לדעת, אלא הם לא כנגד, אלא הם כביכול רמח איברים דמלכה. בא לומר לנו שהמצוות הן בעצם ההתפשטות של הנשמה, כמו שהאיברים זה הדרך שבה החיות עוברת בגוף. והאיברים שזה המצוות, הם הדרך, הם ההמשכה שמביאה את האנוכי הנה כאן בתוך כל דבר ודבר במציאות בפועל ממש. לא רק כרעיון, אלא בפועל ממש. רמח מצוות הם רמח איברים דמלכה, דהיינו כמשל האיברים שבהם מלובשת הנשמה. ובהמשכת האיברים נמשכת גם הנשמה המלובשת בהם. כשאתה מחיה את האיבר שלך, אז אתה מחיה את החיות שלך. כשאתה מקבל את הטיפול הרפואי הנכון לאיבריך, לרמח איבריך, אז אתה לא אומר עכשיו, האיבר שלי מרופא. אתה אומר, אני בריא. אני בריא. למה אני בריא? כי מקודם אמרת, אני חולה, לא נכון. אתה לא חולה, הראש חולה. האצבע חולה. לא. כי כשהנשמה לא מצליחה להתפשט באיברים, אז אני חולה. וכשהאיברים מופיעים בצורה נכונה, אז הנשמה מתפשטת בצורה נכונה ובריאה. לכן המצוות הם רמח איברים דמלכה, דהיינו כמשל האיברים שבהם מלובשת הנשמה. ובהמשכת האיברים נמשכת גם הנשמה המלובשת בהם. בהמשכת האיברים, כשאתה ממשיך את האור הקיים הזה ממילא, ואתה ממשיך את האיברים פה, אז גם האנוכי, גם הנשמה המלובשת נמשכת בפועל, ועכשיו אתה יכול להגיד, אני בריא. עכשיו אתה יכול להגיד, אנוכי מופיע פה בגילוי. ודרך כלל, נחלקים לשלושה קווים. האיברים, כלומר, המצוות, נחלקים בדרך כלל לשלושה קווים. אנחנו מדברים תמיד על שלוש תנועות, שלושה קווים. הקווים, אנחנו גם מדברים על זה כשאנחנו מדברים על עמידת הספירות העליונות בקבלה. הקווים הם קו הימין, קו השמאל והאמצע. כשקו הימין הוא קו החסד, ובספירות הכוונה היא לחוכמה, לחסד ולנצח. דיברנו על זה הרבה פעמים. החוכמה שהיא החסד האלוקי, זה לא בינה, זה לא ההתבוננות שלי. זה לא בא ממני, זה לא בא בגבורה, זה לא בצמצום. זה כוח. מה? ביטול. קו הימין נמשך אחרי זה דרך האהבה שנתגלה בחסד. והוא מה שעושה את הדברים נצחיים. אין שום צמצום שם. קו השמאל, הדין, הוא בא מהגבורה. הוא מתחיל בבינה. הוא מתחיל בבינה. בסדר? כי הבינה היא כבר הצמצום, ההתבוננות. בסדר? ההתבוננות. הוא עובר מהבינה אל הגבורה, שזה ההתגברות, והוא ממשיך אל ההוד. והאמצע מתחיל בתפארת. הוא קו התפארת. הדעת, התפארת והיסוד. וזה יעקב. וזה תיתן אמת ויעקב, והתורה היא האמת, היא המכלול, היא התפארת. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, אומרים חז"ל, לך השם הגדולה זה זה, והגבורה זה קריאת ים סוף. הגדולה הם אומרים יציאת מצרים. למה? כי זה היה חסד. נטו. אנחנו בממתת שערי תומה. חסד. והגבורה זה קריאת ים סוף, כי כבר בשביל להגיע לקריאת ים סוף, מה היה צריך? מה היה צריך? לקפוץ למים. והתפארת זה מתן תורה. והתפארת זה מתן תורה. בסדר? והתפארת זה מתן תורה, מפני שבמתן תורה, אתם יודעים מה זה תפארת? מה זה תפארת בעץ? מה זה פארות? ענפים. הענפים זה מה שנותן כבר את המכלול. זאת התפארת. פארו עליי ופארי עליו. זאת התפארת. הצדדים שמביאים את שני הכוחות הם צד החסד וצד הגבורה, צד החוכמה והבינה, אברהם ויצחק, ויעקב הוא עמודה ואמצעיתה. הוא הבריח התיכון, המבריח את הכל. עכשיו נחזור אלינו. ובהמשכת האיברים נמשכת גם הנשמה המלובשת בהם. זה יסוד שכל ילד יודע. שכשהאיברים שלי בריאים, כמו שאמרנו, אז זה לא האיברים בריאים, אלא אני מופיע עכשיו. ודרך כלל, והדרך, בסדר? שבה הדברים מופיעים, נחלקים האיברים לשלושה קווים. חסד, דרוע ימינה. בסדר? חסד, דרוע ימינה. היא בחינת צדקה. על שלושה דברים העולם עומד, זה שלושת הקווים האלה. על התורה, שזה עמודה דאמצעיתה. על העבודה שזה התפילה והקורבנות, זה תקריבו את קורבנכם, זה לקפוץ לים, זה גבורה, זה קריאת ים סוף, בסדר? והתורה, התורה עצמה היא קו הממוצע, וכנודע שהתורה היא בחינת איברים הפנימיים, ושאר מצוות הם איברים החיצוניים. חלוקה בין איברים פנימיים לאיברים חיצוניים היא חלוקה מאוד יסודית. איברים פנימיים הם איברים שאולי אני לא רואה אותם. אבל כשהם לא מופיעים, אז הבהמה היא טריפה. פגיעה באיברים הפנימיים הכבד. הלב. איברים חיצוניים הם האיברים החיצוניים שמעבירים את הדברים החוצה. עמודה באמצעיתה, זה דבר אדיר, זה כאילו האמצע, הפנימיות, הבריח התיכון. אם תוציא את הבריח, אתם יודעים איפה בא המושג בריח התיכון? מהמשכן, שהיה בריח אחד שמבריח מן הקצה אל הקצה. עכשיו, אם תוציא אותו, האיברים יחזיקו קצת, אבל הכל ייפול לאט לאט. כי מה שבעצם מחזיק את הכל זה הבריח התיכון. זה עמודה דאמצעיתא. ובמובן הזה התורה היא עמודה דאמצעיתא, ושאר המצוות הם איברים חיצוניים. ועכשיו הוא חוזר למושג עבדו את השם בשמחה. זהו עבדו את השם. יוד קי וו קי, שם הוויה. הוא אין סוף ברוך הוא. איך אפשר לעבוד את האין סוף, את אורו האין סופי ברוך הוא? אני בדיוק. יפה מאוד. אני אמשך אורו מלמעלה למטה. בתורה ועבודה וכו'. מה זה בתורה ועבודה? בתורה ועבודה וגמילות חסדים. בכל חלקי התורה והמצוות, בכל חלקי התורה והמצוות שהם הייחוד שלכם. מזמור לתודה, כך מופיע הפסוק, עבדו את השם בשמחה. עכשיו תשמעו איזה יופי. מזמור לתודה, שם מופיע הפסוק. הריעו להשם כל הארץ. נו? עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי השם הוא אלוקים. הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב השם לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. לעולם במקום, והדור ודור בזמן. ועכשיו פילי פלאות. מזמור לתודה. את המזמור הזה היו מביאים כשהיו מקריבים קורבן? תודה. מזמור לתודה, דווקא בפסח לא אומרים אותו. כי בפסח לא מקריבים תודה. למה? תודה מורכבת מחמץ ומצה. קורבנות תודה, קורבנות תודה, זה עניין קורבן התודה שהוא מורכב מחמץ ומצה. וכתוב שלעתיד לבוא כל הקורבנות עתידים להיבטל. חוץ מתודה. קורבן תודה ממשיך. דבר מופלא. כי קורבן התודה הוא היכולת להודות לשם. ואמרנו הרבה פעמים על המילה תודה, מה זה מודה? אתם זוכרים מה זה מודה? מודה זה להתוודות, מודה זה להגיד תודה רבה. מודה, אמר לנו האדמו"ר הזקן, זה מושג הרבה יותר עמוק. מודה זה אני מודה. מה זה אני מודה? אני מודה פירושו, כשקם יהודי בבוקר, מה הוא אומר? נו, דיברנו על זה המון פעמים. מודה אני לפניך, ומה הוא מתכוון להגיד? ריבונו של עולם, בעצם תמיד התווכחתי איתך. כי כל היום אנחנו מתווכחים. למה אנחנו מתווכחים? כי אני מייחוד התתה חי בעולם שהכל יש. כשאתה מייחוד העילה אומר לי שכל מה שיש פה זה אין. כי אין עוד מלבדו. ואתה רוצה הרי שמתווכח. כי אתה הרי רוצה שאני אעשה מצוות עם הכוס הזאת. אז בשביל לעשות מצוות עם הכוס הזאת, אני צריך לחשוב שהיא יש. אז מכוח מה אני חי? מכוח הוויכוח הזה. אני אומר, פה יש, בטח יש, השקל הזה זה יש. אתם יודעים מה שאפשר לעשות איתו? עולמות שלמים. אתה אומר לי כל הזמן ככה מבפנים, אל תתפעל מהעולם, הכל פה אין, גם אתה אין. אם היית משכנע אותי, לא היית שקלו עם השקל הזה, הייתי מזמן בדיכאון. בשבילך אני אומר שהשקל הזה הוא יש. אבל מה, סגור סוגריים? אני יודע שזה הכל סך הכל תרגיל כדי שאני אחשוב כך. אני יודע שהכל אין. עבדנו אחד על השני. כשאני קם בבוקר, ופתאום אתה מנשים אותי שוב, אז אני אומר, וואי וואי וואי, הוא מודה. מודה. יכווין הגור נשתני כלום. מודה אני לפניך, מודה. אתה צודק. אין. אבל מה אתה חושב, שאין ולכן אני הולך עכשיו לישון? מה פתאום? מודה אני לפניך, ועכשיו אני הולך לקחת את הידיים שלי, לנטול אותם. ואני עם האצבעות האלה, אראה לך מה אפשר לעשות עם האין הזה. כי מלמטה זה יש. זה המושג מודה. מושג עמוק מאוד מאוד. אתם יודעים מה זה קורבן תודה? קורבן תודה זה קורבן שמביא אדם שרוצה להגיד תודה. כל הקורבנות עתידים לבטל. למה? כי קורבן חטאת מביא אדם שמה? שחטא. לעתיד לבוא לא נחטא. אז למה צריך קורבן חטאת? קורבן פסח צריך להביא מי שחוגג פסח, אבל לעתיד לבוא לא נזכור את יציאת מצרים, כי יגיעו לה שלמה, אז בשביל מה צריך לב? קורבן עולה צריך להביא מי שרוצה לעלות, אבל כולנו נהיה למעלה. זאת אומרת, צריך להביא. אבל קורבן תודה צריך להביא מי שחי בעולם היש, ומודה שהכל אין עוד מלבדו. זה צריך לעתיד לבוא כמו עכשיו. זה פילי פלאות. בדיוק לכן זה חמץ ומצא. כי קורבן תודה צריך להיות חמץ ומצא ביחד. זה שמחה. לא צריך, זה השמחה. זה עבדו את השם בשמחה, לא צריך מילה חדשה, זה שמחה. כן, 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 זה שמחה, לא צריך עוד מילה. זה שמחה. כי חמץ הוא, למה בפסח אין חמץ הוא מצא? אתם יודעים למה בפסח אין חמץ הוא מצא? כי פסח זה רצו. זה בלי שוב. אז אין חמץ הוא מצא. ומי אמר שפסח זה השאיפה? פסח זה רק ההתחלה, זה העבודה. אז אין חמץ הוא מצא. הלך מעניה, בדיוק. אחרי זה יבוא קורבן תודה. יש רמב"ן שיש בו בעיה בנוסח. הרמב"ן אומר שבפסח מביאים לחם עוני שאסור שיהיה מצה, ובסוף יגיעו לקורבן תודה, ויש שם גרסה לקורבן תורה. שתי גרסות, תורה או תודה. כי הוא מתכוון לשתי הלחם של שבועות. שם הוא מדבר על שתי הלחם של שבועות. והוא קורא לו קורבן תודה, והוא צודק, כי שתי הלחם של שבועות בא חמץ ומצה, ולכן זה נקרא מנחה חדשה. די, כבר לא רק מצה, אלא חמץ ומצה. ויכול להיות שזה קורבן תורה, כי זה הקורבן של מתן תורה. וזה היינו אך. כי מהי בעצם התורה? היא הכוח להפוך את היש לאין עוד מלבדו. היא המזוזה מימין, לא הנר חנוכה משמאל. היא הכוח לקחת קלף מאור של בהמה גסה, לשים על פתח הדלת עם שתי פרשיות קטנות, ולהגיד שם שכל מאודיך, כל ממונך, זה הכל בטל אליך, הכל אחד. כל מה שיש פה, כל היש, בפתיחת היש, אני נכנס עכשיו הביתה, שם אני בעל הבית, כאן אני מנהל את הכל, והכל אין עוד מלבדו. לכן במזמור לתודה, עכשיו אני חושב שאני רואה את המאמר הזה, זה פילי פלאות, הוא מדבר רק על עבדו את השם בשמחה, ואנחנו רואים פסוקים בנפרד, אבל תראו את הכל. מזמור לתודה. זה המזמור שאומרים על קורבן תודה. את זה אומרים מביאים בקורבן תודה. מזמור לתודה. הריעו להשם כל הארץ. הריעו להשם, לא הריעי להשם כל הארץ. הריעו. הכל שיריע להשם. עבדו את השם בשמחה, איך? בואו לפניו ברננה. וכשתבואו לפניו ברננה, תגיעו למושג הזה של מזמור לתודה, תודה, תורה, לא יודע את הגרסה בכלל, כי זה אותו דבר. עבדו את השם בשמחה, וקורבן תודה הוא השמחה הגדולה שיש. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. אין קורבן שמחה חוץ מקורבן תודה. יש קורבן של שמחה של חג, ספציפי. שהוא יחלוף. שמחת בחגיך. ולעתיד לבוא, אז יציאת מצרים, תהיה תפילה. אבל יש שמחה שרק תלך ותתחזק. יש שמחה של קורבן תודה. כי השמחה של קורבן תודה, היא השמחה של מודה אני לפניך. כמה שאני אהיה יותר גבוה ויותר עליון, אני אהיה יותר מודה אני. שהכל כאן הבל אבלים ואין עוד מלבדו. אבל הבל... כמו שאמרנו, כל קהלת, זה הדבר הכי מדהים בעולם, שאפשר לעשות איתו את כל העולם. וזהו עבדו את השם, הוא אין סוף ברוך הוא, הממשך אורו. כי זה הדעת, זה הדעת, זה הידיעה. דעו כי השם הוא אלוקים. הוא עשתנו, אני לא הרחתי, אבל אפשר להגיע אז במזמור הזה בלי סוף, במזמור קצר. דעו כי השם הוא אלוהים. השם הוא אלוהים, זה אנחנו מכירים את הביטוי השם. אבל במזמור לתודעה, אתם יודעים מה אנחנו צריכים להגיע למדרגה של? תחברו את זה שהשם הוא אלוקים. הרי מה זה אלוקים? הצמצום. אלוקים אומר, כן, יש פה פלאפון, יש פה שקל. השם אומר, אין פה כלום. דעו! חיבור מוחלט, השם הוא אלוקים. ואז מופיע ההמשך של הפסוק, הוא עשנו ולא אנחנו. תשמעו טוב. איך קוראים את זה? הוא עשנו ולא אנחנו. אז בכתיב כתוב שם, הוא עשנו ולא אנחנו. לא אנחנו.
יש עוד מקום בכתיב.
שכתיב קרי?
כן, לא, על לא, ולא.
לא ולא, כן. כן, 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 אבל הלימוד הוא בזה. הוא עשנו ולא אנחנו בעד. הקרי הוא, הוא עשנו, ולא אנחנו, אנחנו שלו. שפת אמת. אומר השפת אמת, כתיב וקרי, שרבה פעמים בתורה כתיב וקרי. זה לא סתם כתיב וקרי. הכתיב, זה מדהים, הוא הנעלם, הנסתר, הוא הדרך להגיע אל הקרי. אל תקרי בנייך, ותשים אותם בצד ותגיד שהילדים ישחקו בחדר ושיהיה שקט, כי הגדולים עכשיו שותים קפה, אלא בוא נייך. תוריד קצת אף, אלה בונים אותך ולא אחר. חרות וחירות, בדיוק. אל תקרי חרות, כאילו בפנים, אלא חירות. יפה. הוא עשנו ולא אנחנו, מסביר השפת אמת. הוא עשנו. מה החידוש? ואנחנו לא עשינו את עצמנו? נכון. זה דבר חשוב. יש פילוסופיה משוגעת שמתחילה לאט לאט להכניס לאדם שהוא עשה את עצמו. אבל הפירוש העמוק הוא אומר, הוא עשנו. והשאיפה היא להגיע לזה שאנחנו שלו. ולא. belongs to him. לבד. אבל הדרך להגיע ולא אנחנו עובר דרך.
לא.
ואנחנו לא. אם אתה יודע שלא, אנחנו.
יש סיכוי.
אז יש סיכוי שיהיה לא אנחנו. אבל אם לא עבדת על לא אנחנו, איך תגיע ללא אנחנו? ספי מת אומר שזה ראשי תיבות אלול. אנחנו לא, ורק אז ואנחנו לא. אלול. כשאנחנו, הוא אומר אלול מתחיל בכוונה באלף, כי קודם כל אדם אומר, אני! אנחנו לא! ואז ואנחנו לא. דעו כי השם הוא אלוהים. הוא עשתנו ולא אנחנו. עמו וצון מריתו. בואו שעריו בתודה. חצרותיו ותהילה. הודו להשם ברכו שמו. כי טוב השם. זוכרים זכר רב טובך יביאו? כי טוב השם לעולם במקום חסדו ועד דור ודור אמונתו. מדהים, זה לא יאמן. זה המאמר על עבדו את השם בשמחה. זה משנה את כל המושג של תודה. זהו עבדו את השם נסיימו אין סוף ברוך הוא הממשך אורו מלמעלה למטה בתורה ועבודה וכו'. בשמחה היא שמחה של מצווה. בשמחה היא שמחה של מצווה. על הפסוק עבדו את השם בשמחה לומדים היא שמחה של מצווה, וחז"ל אומרים וכן לדבר הלכה. שההלכה היא שמחה של מצווה, לומדים מזה כמה מסקנות להלכה. אחת מהן שאסור ללמוד תורה בתשעה באב. למה? כי כתוב פיקודי השם ישרים, מסמכי לב. אתה לא יכול לעסוק עכשיו בהמשכה מלמעלה למטה, כי אז לא תבין את עניין החורבן. חכה עד אחר הצהריים. ואמרו רבותינו ז"ל וכן לדבר הלכה. והשמחה היא מבחינת גילוי אור אין סוף ברוך הוא ממש על נפשם וכו'. בכל נפשך, לימד אותנו האדמו"ר הזקן, בכל לבביך זה בשני יצריך, בכל מאודיך זה בכל ממונך, ובכל נפשך זה מסירות נפש, והמסירות נפש שהוא דיבר עליה בחיים פה זה התורה. בכל נפשך, על נפשה ממש. היינו, על ידי, כי באו לפניו ברננה. תחילה. מתי מתגלה אור השם בנפש של האדם העוסק בתורה ומצוות? זה השיא של הכל פה. כל הכבוד, העוסק בתורה ומצוות, ולפעמים אתה שואל את עצמך, נו, אני עוסק בתורה ומצוות, ולא מצליח לעבוד את השם בשמחה. אתה יודע למה? כי חסר לך, בואו לפניו, ברננה. כי הגעת אולי לעיסוק של תורה ומצוות של מידת יום, אבל לא הקדמת את העבודה של לעורר בעצמך את ההשתוקקות, את הכיסופים, את השאיפה לדבקות. זה מה שקוראים חז"ל, למדו תורה, אבל לא בירכו בתורה התחילה. אתה הגעת להיבדו את השם, ואתה לא מבין למה זה לא עושה לך את בשמחה. כי לא הקדמת, תבואו לפניו ברננה, איך תגיע לשם? זה לא יעשה כלום. רק כשהוא מוציא את עצמו, איך קרא לזה מקודם האדמו"ר הזקן, מעלה את עצמו מגשמיותו וחומריותו, הוא קרא לזה יוצא מנרתק הגוף ולבושי הנפש. אתם זוכרים? כשהוא מעלה את עצמו מנרתק הגוף ולבושי הנפש הבהמית, אז עכשיו אתה מוכן למהפך. חשוב עלינו. ואז היינו על ידי כי באו לפניו ברננה תחילה הכנל. כי באמת הקדוש ברוך הוא ודאי שובה ומשווה קטון וגדול כל הזמן. אבל כדי שזה יופיע ויהיה מוחש בנפשך, אתה צריך להכין את הנפש לזה. אז זאת ההכנה של הנפש. והכתוב מדבר בכוונה מלמעלה למטה. עבדו את השם בשמחה, כי זאת השאיפה. זה הייחוד שלכם. ואנחנו מוסיפים, הכתוב מדבר בעבדו את השם בשמחה, כי זה המזמור לתודה. זה עניין המזמור. ואך תבואו למדרגה זו, כשתבואו לפניו ברננה. בסדר? כשתבואו לפניו ברננה. והוא מגיע לעוני ושמחי בת ציון. עכשיו הוא הולך להגיע חזרה להפטרה של חנוכה. מה זה עוד לא לחנוכה? חנוכה זה בסוף, יש עוד הרבה זמן, זה רק השורות האחרונות. אבל אז עכשיו, אז מה זה רוני ושמחי? שזה נצטרך להבין, מה זה בציון? מציון, אז עוד בציון. איך בעצם העבודות האלה מתרחשות כדי שנוכל להאיר את נר החנוכה שלנו?